בעצם מכיוון שהרב ביגון לא מלמד ב-12 בזמן אלול, אז המחליפים שביקשתי מהם לא חזרו אליי, אז בעצם יש לנו מצב שיש לנו שעתיים מעכשיו עד או שעה ושלושת רבעי. אז חשבתי לעשות שיעור כפול על ספר יונה. זה מתאים לכם? לך לא מתאים? אתה קובע, מוטי.
לא, אני קובע שכן, אני...
תשמע כבר איזה 200 פעם, זה בגלל זה.
12 צריך לצאת.
בגלל זה, אין בעיה. אז זהו, תשלים באינטרנט. אז מה שנעשה זה ככה, אנחנו נעשה שני שיעורים, אנחנו נעשה הפסקה ביניהם, אני לא יכול ללמד ברצף יותר מ-45 דקות, 50 דקות, נהיה לי קצר במוח, מה? אז נעשה שיעור אחד, נעשה הפסקה 10 דקות, נשתה כוס קפה, נתאושש. ונבוא עוד פעם. מתאים לכם? יאללה, סבבה. ננסה להספיק, האמת שגם זה לא מספיק, אבל ננסה להספיק. טוב. אז עכשיו למה אני אומר את זה? בגלל שזה השיעור האחרון שלנו לזמן אלול. כי שבוע הבא זה ראש השנה, ובעוד שבועיים זה ערב יום כיפור. אז יהיה לנו הכנה טובה בעזרת השם. טוב. ואנחנו בעזרת השם בזמן חורף נמשיך מהמקום שבו הפסקנו, שזה מלחמת אחאב ובן הדד. שם אנחנו נמצאים, נכון דני? אתה זיכרון הארגוני? תודה. ספר יונה, רבותיי, נמצא אחרי עובדיה. פרק א', ויהי דבר אדוני ליונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא ענייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד באה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני תיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי תעשת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות. ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, אגיד אנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מזהה מטה. ויאמר אליהם, עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידוע האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער? ויאמר עליהם, אתה יכול להתקל מזגן? תדעי את המזגן, תודה. ויאמר עליהם, פה, יש כפתור. ויאמר עליהם, סעוני בטילונו אל הים. זה, בדיוק, תודה. סעוני בטילונו אל הים. וישתוק היה מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי היום הולך וסוער עליהם, ויקראו אל אדוני ויאמרו, אנא אדוני, אנא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן לנו דם נקי, כי אתה אדוני, כאשר חפצת עשית. ויסעו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו, ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים. זה פרק א' בספר יונה, הלימוד שלנו ינוע גם על הציר התנכי וגם על הציר הדרשני. כלומר, אנחנו ננסה לתת מענה גם תנכי לכל מיני שאלות, אבל גם על הציר הדרשני, כי ספר יונה בעצם נקרא כסוג של דרשת תשובה. ביום כיפור, כך אומר המשנה ברורה, שקוראים את ספר יונה, כדי שהאדם ידע שאי אפשר לברוח מן התיקון שצריך לעשות. הקדוש ברוך הוא לא מוותר לאדם על התיקון שהוא צריך לעשות, ואי אפשר לברוח מזה. כך אומר המשנה ברורה. הספר הזה מתחיל בפסוק מאוד מאוד מפתיע. מאוד מפתיע. אין הרבה פסוקים בנביא, יש, זה לא שאין, יש בסוף ירמיהו, יש בסוף ישעיהו, אבל אין נביא שהוקדש לתת נבואה לגויים. ועוד לפני שננסה לענות למה יונה בורח ולמה יונה לא רוצה ללכת, שזו שאלה מאוד מעניינת, השאלה היא למה באמת מגיע לנינווה השכר הגדול הזה שיבוא אליהם נביא מאת השם, ויזהיר אותם, ויתרה בהם, ויאמר להם, תחזרו בתשובה. מה יש בנינווה? העיר הגדולה שהיא כזאת, סדום לא זכתה לזה, אמר כך. והיא נהפכה, מה יש שם? כל פנים, יונה ודאי לא מבין את זה. נינווה היא בירת ממלכת אשור. מה השכר? על מה זה מגיע? והתשובה לזה היא, בעצם כתובה בספר יונה, כתוב שכשיונה מגיע לנינווה, ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. למה זה משנה לי אם היא עיר גדולה או קטנה, מה היא נפקה מן הבים, היא לא עיר גדולה, והיא לא... מה כתוב תספר לי? זה פה עכשיו עניינים של דמוגרפיה? נינווה עיר, עיר בירה. וושינגטון, אני לא יודע, לא בדקתי, אבל היא לא נראית לי העיר הכי גדולה בארצות הברית, נכון? ניו יורק אני רואה יותר גדולה ממנה, אבל זה עיר הבירה, אז מספיק חשוב כדי להציל אותה, אם זה חשוב. למה הכתוב דואג להדגיש כאן את הגודל של נינווה? על הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים, תזוכר כל הנשכחות עתה. וגם דבר שהרבה אנשים שכחו וההיסטוריה שכחה, הקדוש ברוך הוא זוכר. יסוד ההקמה של העיר נינווה היה יסוד חיובי. מהו היסוד? בסוף פרשת בראשית, כשהעולם מתחיל להידרדר למציאות של עבודה זרה, למציאות שהרמב"ם מתאר אותה בהלכות יסודי התורה, ולמציאות של שם שמיים נעדר מהמציאות, עולה לשלטון נמרוד. ונמרוד היה צייד, כתוב הוא יכול להיות גיבור צייד לפני השם. גיבור צייד לפני השם, הכוונה שהוא, השיטה שלו אומר, אני אהיה כל כך גדול, כל כך עוצמתי, שאני אסתיר את השם, אני אעמוד לפניו ולא יראו אותו מאחוריי. וכל הארץ היא שפה אחת ודברים אחדים, הכוונה השפה של נמרוד. הוא טוטליטרי, הוא אימפרטור, הוא חזק, הוא מוכשר, הוא צייד. הוא גם טוען שהעולם הוא עולם של ציידים. עולם שבו החזק שורד, עולם שצריך להיות ארמומי, אכזרי, נקמני, וכן על זה הדרך. בין שאר הפרויקטים המגלומנים של נמרוד, הוא מחליט לבנות מה? הוא הפרויקטור הגדול של מגדל בבל. מה אמרתי בהתחלה? סוף פרשת בראשית, זה סוף פרשת נוח כמובן. כתוב ככה, וכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני אדוני, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני אדוני. הסברנו מה זה לפני השם, כן? ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. ארץ שנער, זו הארץ שמתוארת אחר כך, והיא בנוסע מקדם, והמציאו ביקה בארץ שנער וישבו שם. ושם הם הוגים את הרעיון לבנות את מגדל בבל. מה הרעיון בבניית מגדל בבל? יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שנמרוד מוליך אותה, שהיא מאוד מאוד מזכירה אגב את העת המודרנית. יש כאן איזה אלוהים בשמיים שהוא יכול לעשות לנו כל מיני צרות, להביא לנו כל מיני מבולים, אנחנו נתגבר עליו. נבנה מגדל גבוה גבוה גבוה. כדי שהפעם בה שיהיה מבול, יהיה לנו לאן לברוח. האדם מנסה להתגבר על איתני הטבע שמנוהלים על ידי אלוהים. כן? אני אנצח אותך, אתה תראה. זה אפשרות אחת. הרב זקס מרבה לעסוק במתח הזה בין ה... כי הטענה שלו היא שהקדוש ברוך הוא חפץ בזה, שנגלה את הטבע, ש... אבל האנושות במשך הרבה מאוד שנים תופסת את זה בתור מלחמה. מי מחזיק את הכוח ביד? טענה נוספת יכולה להיות שזה איזשהו מגלומניה מטורפת שמזכירה את נבוכדנצר כמה מאות ויותר שנים אחריו, שגם כן בנה באותו מקום פסל זהב ענק בגובה, כתוב בספר דניאל נדמה לי, 60 אמה, אני חושב, זה המספר, כמו שאני צודק, אבל זה ודאי ענק, 60 אמה זה 30 מטר מזהב, הכל מזהב, פסל ענק, כולם צריכים להשתחוות, שזה בתוך בקעה, וכולם מנגנים, יש שם פסנתרים, וקטרוסים, ועוגבים, והכל משהו אדיר, מטורף, מגלומניה מטורפת, קדם לנבוכדנצר, אתם יודעים, הרי האימפרטורים אוהבים לקרוא לעצמם על שם, גם סדאם חוסיין קרא לעצמו, רצה לקרוא לעצמו חניבל, או משהו כזה, נכון, היה לו איזה שם, שם איזה גיבור קודם, וכן על זה הדרך, אז נמרוד רוצה לבנות איזשהו מגדל, גבוה מאוד מאוד, שיגיע לקו הרקיע. ויהיו בו ככה, בגובה שלו יהיו עננים. והוא יצליח לעלות למעלה למעלה, ולדבר אל העם מתוך הענן, האופף את המגדל, הוא ידבר אל העם שנמצא למטה, וככה עוד יעצים ויעדיר ויפאר את דמותו האלילית גם ככה. איך שלא נסובב את זה, זה מגלומניה מטורפת של בעצם השליט המגלומן הראשון בעולם. נמרוד, שהוא רוצה לשלוט על כל העולם, שבכל מקום יהיה פסלים שלו ותמונות שלו, וכמו שאנחנו מכירים מהעת החדשה, סטלין וכן על זה הדרך, שבכל מקום וכל חור היה את הפסל שלהם והשם שלהם והתמונה שלהם, וערים על שמם וכן על זה הדרך, טנקים על שמם, ערים על שמם, הכל על שמם. מן הארץ ההיא יצא אשור. הייתה קבוצת אנשים אחת שאמרה, לא מתאים לנו כל המגלומניה הזאת, זה לא נראה לנו. אשור עוזב את מרכז ההוויה האנושית, את מרכז התרבות, הוא עוזב, והוא בונה ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח. למה רחובות עיר נקראת רחובות עיר? מה? כי היא בנויה לרוחב ולא לגובה. עד היום בנייני הגובה מסמנים את את שלטון האדם, כן? שינינו את קו הרקיע, זה הביטוי, נכון? קו הרקיע של מנהטן, זה כאילו הביטוי, הפסל החירות, זה כל קו הרקיע של המגדלים, קו הרקיע של תל אביב, כן? תמיד אני פוגש כל מיני יהודים מתוקים וקצת מבוגרים, בני 70-80 שגרים ברמת גן, אומרים, כשאנחנו באנו לרמת גן, מהמרפסת היינו רואים את הים, איזה ים ואיזה זה, כל אחד שמרים מגדלים יותר גדולים מחברו, מה הכי גדול היום בתל אביב? שרונה, הקף את אביב, נכון? מגדלי אביב, היא שרונה, ועכשיו בונים איזה אחד יותר גבוה, ברמת גן, משהו בו. איפה ברמת גן, איפה זה? בונים, קיצור, עפים לשמיים. הייתה לי את הזכות להיות על הגג של מגדלי אביב. איזה חבר סידר לי, אתה מגיע עם שומר וזה, זה מקום מדהים לראות אותו. גבוה מאוד, גבוה משכמו מכל, אז הוא היה הכי גבוה, יותר מעזריאלי. אז מהארץ ההיא יצא נינווה. לא יתאים להם, והם בנו בכוונה לרוחב. סוג של צניעות, כן, האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. סוג של צניעות כלפי שמיה, אנחנו מבינים שיש אלוהים ויש בני אדם, אנחנו לא רוצים להתחרות איתו. ולכן נינווה ורחובות עיר, כל הערים האלה של אשור, יוסדו מראש על איזשהו כבוד ורספקט לממד האלוקי במציאות. הם לא מנסים להתחרות. מאז קרו הרבה דברים, והם הרשיעו ועשו דברים, אבל עדיין עומדת להם זכות ראשונים. והראיה שזה נכון, שהם חזרו בתשובה. כלומר, יש שם איזה יסוד, תראו, אפשר, נאמר כך, אפשר כמובן, ואולי גם בצדק, ללעוג או להיות ציניים כלפי החברה האמריקאית, שהיא חברה חומרנית, והיא רודפת אחרי הכסף, אבל בסופו של דבר, חברה שבבסיס היסוד שלה עומדות הצהרות אמוניות, אנחנו מאמינים שבני אדם נבראו שווים, שאלוהים יצר את בני אדם בצורה שווה. הדבר הזה מקרין, היא חברה ודאי הרבה יותר אמונית מהחברה האירופאית. והרבה יותר, במושגים שלה, שואפת צדק ויושר וכן. משהו משפיע בסופו של דבר. עם כל הפספוסים והחטאים וכל מה שהן השכבות שנוספות לאורך השנים, בסופו של דבר, היסוד, מגמת המייסדים, הפילדלפיה 76, כן, זה לא קבוצת כדורסל, זה גם, וזה קודם כל המעמד, פילדלפיה 1776, שם בעצם ייסדו את מגילת העצמאות האמריקאית. הדבר הזה משפיע על החברה. נכון, עיר גדולה לאלוהים, בדיוק. נכון, אלא עיר גדולה, והיא לאלוהים, והיא גם שלושת ימים, היא גם בנויה לרוחב. שלושת ימים זה אדם הולך ביום 18 קילומטר לפי חז"ל. כפול 3, זה כמות נכבדת ביותר, זה קרוב ל-60 קילומטר, רוחב מקצה לקצה, זה מקום גדול מאוד, בטח, אפילו במושגים של היום, גם במושגים של אז. אז יש לנו נינווה זכות, אז מגיע לה, שישלחו אליה איזה נביא. אבל יונה מסרב. למה הוא מסרב? אז לא צריך להתאמת יותר מדי כדי להבין למה יונה מסרב. מה? מה הוא אומר? אז אביאל אומר ככה, אתה, יש לך, יש מפרשים כדבריך, שיונה הוא חשש על נבואתו. גם ככה, מקצוע נביא אז היה רעוע מאוד, בגלל שלא האמינו לדברי הנביאים, ונביא אמת ונביא שקר. אומר יונה, אני יודע, אני אגיד להם, והם יעשו תשובה, וזו תשובה של רמייה, ובסוף אני אצא שאמרתי, אמרתי לו אמת, אני לא רוצה. זו סיבה שחז"ל מציינים אותה, אבל היא מאוד חלקית. היא חלקית, היא חלקית, כי מה זאת אומרת? בגלל זה אתה לא תלך להציל אנשים?
אבל הוא צדק.
מה זאת אומרת?
לא תלך להציל אנשים.
נכון, אז צריך להפוך את זה. אז הסיבה שיונה לא רוצה להתנבות, כי הוא יודע בדיוק לאן זה הולך. אתה שולח אותי הקדוש ברוך הוא להציל את בירת ממלכת אשור, שכל מי שיש לו עיניים בקודקוד מבין שאשור זו המעצמה העולה, שזה ברור שיש לו שאיפות טריטוריאליות חזקות מאוד לעבר המוצא לים, לעבר ים תיכון, ואז הם יקו אותנו, לא תודה. על זה אומרת הגמרא, יונה טבע כבוד הבן ולא טבע כבוד האב. יונה אמר, אני לא מעוניין להתנבות נבואה שממנה עלול להיגרם נזק לעם ישראל. עכשיו, כדי להבין את זה היטב, אז צריך קצת טיפה להיכנס לרקע של יונה עצמו. מי היה יונה? אז אנחנו יודעים, יונה בן אמיתי. אבא שלו קוראים לו אמיתי. אמיתי, יכול להיות שהיה כזה שם, אבל יכול להיות שהכתוב קורא לו על שם אבא שלו הרוחני. אבא שלו הרוחני זה אליהו הנביא. כי יונה זה הבן של האישה הצרפתית שהחיה אליהו. אז הוא בן אליהו שאמרה לו אז האישה, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה הוא דבר השם אמת בפיך. רק כשהוא החיה. אז יונה נושא בקרבו איזה קנאות של אליהו. רק כשאליהו קינה למי? לקדוש ברוך הוא. ויונה מקנה למי? לעם ישראל. הרבה פעמים, אתם יודעים, זה אותה תכונה, אבל זה מתהפך אצל הבן, כן? אבל זה אותה תכונה. אז יונה מקנה לה, אומר, אני לא מעוניין מהנבואה שלי ייווצר איזשהו נזק לעם, אני מבטר. עכשיו, זו הייתה השליחות הראשונה של יונה. אנחנו פגשנו כבר את יונה. באמת השליחות הראשונה של יונה התאימה מאוד לאופי הנבואה שהוא רוצה לשאת. במלאכים ב' פרק יוטט וו, לא וו, אלא תט, ויודלת, סליחה, מלאכים ב' פרק יודלת, בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, 41 שנה. מלך רשע. והיה שרה בעיני אדוני ולא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. אז הפסוקים הבאים אומרים להיות בימיו עלה איזה מלך רשע ולקח את זה ואת זה, כי הוא מגיע לו עונש. במקום זה מה אנחנו קוראים? הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. כלומר, הלך לו, היה לו הצלחה צבאית. כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת חפר. זה השליחות הראשונה של יונה. מלך רשע נשלח אליו יונה הנביא כדי להגיד לו, כה אמר השם, אתה הולך להצליח הצלחה צבאית. למה? מה הסיבה? הכתוב כאן מפרש את הסיבה, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס הצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולדיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. איך קוראים לדבר הזה בשתי מילים? סגולת ישראל. בין כך ובין כך קוראים בנים. חוטאים לא חוטאים. הפסוק הזה, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, זה ציטוט של פסוק אחר. איזה פסוק מצוטט פה? כבוד הכיתה? האזינו. אתה מציל את כבוד הכיתה. פעם בא מישהו לרבי הרייץ, קצת התהדר שהוא יודע תנ"ך, הוא יודע זה. אז הוא אמר לו, איפה כתוב בתורה? אני והוא איש. פסוק בתורה. אני והוא איש. פסוק אחד. חידה. לא יודעים? זה לא, קראתי לך את הפסוק. לא זה. כמה שניות לעשות גוגל. בנה, חלמה חלום בלילה אחד, אני והוא איש כפתרון חלומו חלמנו. פרשת מקץ, אפילו תחילת הפרשה. נכון? אז כן, הוצאנו את זה מהקשר. אז גם כאן, זה פסוק שמצוטט בעצם מפרשת מהאזינו, שנקרא בעזרת השם עוד מעט, האזינו הזה וכו'. כל השירה כולה מדברת על דברים לא טובים שיקרו לעם ישראל, אבל לקראת הסוף, מה כתוב לקראת הסוף? אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, מה אני עכשיו אלחץ אותם עד הסוף? אני רואה שכבר לקראת סוף הגלות, לא יהיה להם כוח, הם יהיו עייפים, הם יהיו חלשים, ואז אני אגר אותם בכל מקרה. כן, כי ידין אדוני עמו בעל עבדיו יתמחם. למה? כי יראה, כי אזלת יד, אין להם כוח כבר, באפס עצור ואפס ועזוב, ואמר, אי אלוהם מוצאו חסיו בו, וכו' וכו'. אז זה בדיוק הזה, אפס עצור ועזוב. אזלת יד, אפס עצור ועזוב, זה בעצם הפסוק, כי ראה השם, נכון? כתוב אצלנו בי"ד, כי ראה השם שאין עוזר לישראל, עולי ישראל מורה מאוד, זה אוזלת יד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, כמעט אותו פסוק. ולא דיבר אדוני, למחות את שם ישראל מתחת השמיים. גאולה שלא תלויה בתשובה. ומי הנביא המבשר את הגאולה הזאת? יונה. אז אומר יונה, מצוין, אני אוהב את התפקיד הזה, זה תפקיד שאני אוהב, ללמד זכות על ישראל. הוא קנאי, כמו שאליהו היה קנאי, אנחנו בדיוק עכשיו לומדים פרק, זה דווקא טוב, כי למדנו פרקי אליהו עכשיו, כמו שאליהו היה קנאי לשם השם, יונה קנאי לכבודם של ישראל. לא? לא קשר פיזי, חלילה, קשר רוחני. רבו של לימדו תורה, כי הנה ילדו, אליהו נתן את רוחו ביונה בן אמיתי, ולכן יונה הוא איש אמת. רק מה האמת? האמת היא שישראל קודמים לעולם, ישראל קודמים לתורה, ישראל. מחויב לישראל. יונה? לא, לא, לא קשר עובדה. אתה מדבר על... אתה מערבב בין שלושה דברים. עובדיה, האשתו של עובדיה, שהנושה בא לקחת את שתי עליה לעבדים, ואחרי זה האישה השונמית. זה שתי נשים נפרדות.
הכל מסתדר חוץ מה-APN בסוף הספר. זאת אומרת, יונה...
אתה מקדם את העלייה, כי אתה לא תהיה פה בסוף. כן, מה? כן.
יונה מקבל משימה להציל את היטלר במעבדת 928.
נו.
והוא אומר לו מוכן, כי בסופו של דבר הוא ישמיד את עם ישראל. ואחרי שלושה ימים בדק, פתאום הוא מוכן, פתאום הכל בסדר. הוא היה צריך להמשיך לעמוד את שלו, לא? לא להסכים. הרי כולם יודעים את השואה שאמורה לבוא אחר כך.
כן.
והוא ראה את זה אז.
כן. יונה רוצה להתנבט נבואת נחום. אחרי יונה יש נחום. נחום יש לו שני פרקים, הכל זה נבואות פורענות על אשור. ממלכה רשעה, מלאה דמים. אז שואל מוטי, למה יונה נשבר? היה צריך ללכת עד הסוף. אנחנו נגיע לזה. היום, בשיעור הראשון. עזרת השם. אז ננסה. ננסה, ננסה. טוב. תשימו לב, עוד דיוק אחד בפסוק, כל כך הקדוש ברוך הוא מאמין שנינווה תחזור בתשובה, שהוא לא מבקש מיונה לדבר אליה, אלא לקרוא עליה. הוא קרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. וזה מה שיונה עושה. כשיונה מגיע לנינווה, הוא לא תופס את האנשים, חבר'ה, אתם לא בסדר, מה יהיה? הוא אומר, עוד 40 יום נינווה להפחד. הוא כאילו אומר איזה אמירה. אפשר להגיד, טוב, הגיע פה איזה תימוני, מתחיל לדבר כל מיני דברים, אני צריך לשים אליו לב. הם שמים לב לדבר הזה. כלומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רואה בנינווה מקום שהוא רך לבב וקרוב לתשובה. וכמובן זה הכל קשור ליסוד, להתחלה, לתחילת, כיוון שהמקום הזה יוסד על איזשהו כבוד, כבוד הדת, מה שקורא הרב קוק, אז הוא גם קל תשובה. יונה מתנגד כי הוא לא רוצה ללכת. כי הוא מבין שעלול לצאת מהדבר הזה נזק לעם ישראל, ואנחנו צריכים לראות גם א', למה הוא נשבר, ולמה, אחרי שנענה למה הוא נשבר, יונה, אנחנו ננסה להבין, אבל מה חשב הקדוש ברוך הוא? כלומר, מדוע הקדוש ברוך הוא רוצה להביא ברכה על מקום שעלול לגרום חלילה נזק לעם ישראל? יונה יורד לברוח תרשישה מלפני השם, וכולם כבר יודעים להגיד שהרי אי אפשר לברוח מהשם, אלא אפשר לברוח מלפני השם, או במילים פשוטות, הוא מתפטר מהנבואה שלו. מה הפתרון להתפטר מהנבואה? לרדת מהארץ, כי אין נבואה אלא בארץ ישראל. גם כאן צריך לשים לב. כשאומרים שיונה יש לו מסירות נפש לעם ישראל, על מה הוא ויתר יונה? הוא ויתר על הנבואה. בשביל נביא לוותר על הנבואה, זה כמו בשביל ציפור לוותר על הכנפיים, כמו בשביל סוס לוותר, להבדיל, כן, המרוצה, כמו בשביל מתמטיקאי לוותר על מספרים. להבדיל, יותר מזה. מתמטיקאי. אז הוא לא יודע מספרים. יש באיכילוב פרופסור רם, מנתח מוח. שמעתם עליו? הוא פיתח שיטה שבה, לא עלינו, שמגיע אדם יש לו איזה גידול במוח, צריך להסיר את הגידול. אז הוא, לפני כן הוא עושה לו איזה תחקיר כזה, פסיכולוגי, פסיכו, מה שזה, כדי לברר מה הכישורים המרכזיים של הבן אדם הזה. והניתוח, הוא עושה אותו בעירות, הבן אדם ער תוך כדי הניתוח. תוך כדי הניתוח נמצאת שם איזה פסיכולוגית או עובדת סוציאלית או זה, שכל הזמן שואלת את האדם שאלות בתחומים הרלוונטיים לו. כלומר, אם זה מתמטיקאי, אז כל מה שואלת אותו שאלות במספרים, והוא בינתיים משחק ונוגע, וכשהוא נוגע באיזה מקום והוא מתחיל לדבר שטויות, הוא אומר לו, עצור, עצור, פה אתה נוגע לו במשהו שהוא, אם תיקח למתמטיקאי את היכולת לכתוב שירה, הוא יסתדר בלי. אבל אם תפגע לו במספרים, פגעת לו באיכות החיים בצורה, אם תיקח נגן ותפגע לו ביכולת, לא יודע מה, זה בסדר, הוא יסתדר בלי יכולת לעשות ג'אגל, אבל אם תפגע לו ביכולת לנגן ולהלחין, זה, וככה הניתוח נעשה כאילו במעקב אחרי ה... ורואים את זה שזה סרטים ביוטיוב, רואים איך הוא לוחץ באיזה מקום, פתאום אדם מתחיל לדבר שטויות. עשו לו מילים בלי קשר, טוב, אז, אז אגב, נלך אחורה, נלך מסביב, נלך... פרופסור רם, רם. ניתוח מוח כשהבן אדם ער. ומדברים איתו, משהו, כי אין עצרים של כאב במוח. אז יונה מבטר על החיים שלו, הוא מבטר על נבואה. מזכיר את משה רבנו כמובן, שהסכים לוותר על נבואתו ועל הכתיבה בספר הספר של השם יתברך, כדי שלא לא, הקדוש ברוך הוא לא יכעס על ישראל. אז הוא בורח. אבל הקדוש ברוך הוא לא מבטר. יש רוח גדולה, מלאכים כן, זה, מטילים את הכלים באונייה אל הים. ויונה ירד בדרכתי הספינה וישכב וירדם. איך הוא נרדם? בן אדם הלך נרדם, הרי זה לקוח מכאן. איך הוא נרדם? כאילו הוא איבד את הרצון לחיות. מה שווים חיים של נביא בלי נבואה? מה זה שווה? אז כאילו, אז שלא יהיה. אני לא רוצה לחיות בכזה עולם שבו אני צריך להתנבות לרעת ישראל. עד כדי כך מגיעה המסירות נפש שלו. אז הוא נרדם. בעיקר אליו רב החבל אומר, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך וכו'. אולי התעשת האלוהים ולא מבד, והמשמעות היא שיונה לא מגיב לזה. הוא לא קורא לאלוהים, הוא לא רוצה לקרוא לאלוהים, הוא לא רוצה להיות פה. הוא לא רוצה לשחק את המשחק הזה. וכאן המצלמה עוברת על המלאכים. ואפשר להגיד שפרק א' מספר את הסיפור של תשובה מהירה. את התהליך של תשובה מהירה. המלאכים מפילים גורלות, וזה לא הגורל של הכהן הגדול ביום כיפור, זה הגורל גורל, מקרה. התפיסה, עד היום האמת, יש המון המון אמונות תפלות שקשורות לירדי הים. אתם מכירים? אסור להביא חתול. איך? אסור שתעלה אישה לספינה. היא לא, אסור לה להפליג ב-13 לחודש. כל מיני, כאילו... מה? תת-שוד. עולם הימאים מלא מלא באמונות תפלות. מה? כן, מלא באמונות תפלות. אז הם מפילים גורל! מישהו כאן עשה לנו עין הרע. עכשיו, מלאכים, גם היום, אבל בטח אז, זה אנשים מאוד מאוד קשוחים. כי זה אנשים שיוצאים להפלגה, הם לא יודעים אם יחזרו. אין, זה לא ספינות מנוע פה, זה משטרוחות. או שכן או שלא. כל הפלגה היא באמת מוכנות אולי לוותר, אנשים קשוחים ביותר. כן, מפילים גורלות. ואז נדע בשביל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו הגורל ויפול הגורל על יונה. ואמרו אליו, אגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. כאילו, למה נהיה לנו כזה מצב גרוע? ותראו את סט השאלות שהם שואלים אותו. אגידה לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ואין מזה עם אתה? מה הם לא שואלים אותו? מה עשית? אולי אתה רוצח, אולי אתה גנב, אולי... תגיד מה עשית? את זה הם לא שואלים אותו, זה לא מעניין אותם. ברור להם שאם באה איזה צרה, זה לא קשור למה שהאדם עשה. זה קשור למזל שבו הוא נולד, לעיר שמנו הגיע, לסידור הכוכבים בשמיים, להורוסקופ שלו, זה שהיה לו חוט אדום או לא היה לו חוט אדום, זה שהוא עשה ככה או לא עשה ככה. זה סט השאלות שהם שואלים. ויונה אומר להם, לא. אני שייך לתפיסה אחרת. אני עברי, אני מעבר אחר של התפיסה שלכם. ואני מאמין בהשגחה. עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. יש אלוהים בשמיים. הוא משגיח על מעשה בני אדם. הוא נותן שכר ועונש. ואני עשיתי משהו חמור, ולכן, בגללי, מגיע לכם עונש. עכשיו, הפרשה הזאת, אנחנו לומדים את זה סמוך לפרשת ניצבים, הרי מכאן לקח רבי שמעון את המשל של מי שנמצא בספינה וחופר חור בחדר שלו. בסדר? יש כאן איזה דיון במערכות היחסים של היחיד והכלל. הרי הכלל מגן על היחיד. נכון? לכן אנחנו מתפעלים במניין, כי ריחפתי וזה, הכלל מגן. אבל הכלל מגן רק בתנאי אחד, שהיחיד לא משתמש בו כמחסה. כן, אם האדם מתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשריות ליבי אלך למען שפות ערבה את עצמה, אני אעשה מה שבא לי, כי יש כלל, 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 לא יבוא אדוני סלוח לו. כי אז ישן אף אדוני בקינתו באיש ההוא, ורבצה בו, ויבדלו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל. אם אתה איזה אחן כזה, שעסוק, בזמן שכולם נלחמים בסמטאות, לקחת לעצמך כל מיני דברים, לא רק שהכלל לא יגן עליך, אלא אתה תפגע בכלל. ועד שלא יזהו מי זה, הכלל יטבע כולו. אתה חופר חור בחדר שלך, כל הספינה בבעיה. אומר להם, יונה, אני החור. אני הבעיה. ויש אלוהים בשמיים והוא משגיח. ותראו מה קורה כאן. ויראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני בורח כי יגיד להם. אז הפסוק הזה לא ברור, נכון? תמוה מאוד, למה? אבל הוא אמר להם מה הוא עשה. נכון? כתוב שידעו האנשים כי מלפני השם הוא בורח כי יגיד להם. אז הם יודעים. אז מה הם שואלים אותו מה עשית? הרי הוא אמר לכם. מה התשובה? מה? הוא אמר.
זה תמיהה, זה לא...
כלומר?
מה עשית? נורמלי, מי בורח?
כן. אז אני מקווה שאתם מבינים איזה מהפך הוא העביר אותם. כלומר, הוא סיפר להם שיש אלוהים שמשגיח. מי אנשים שחיו חיים של גורל? הוא סיפר להם שיש אלוהים שמשגיח, ישנה השגחה פרטית. מה?
מה שאמרת, זה מה שאתה עושה.
כן, אז כאילו, אז מה...
כל זה תוך כדי
סערה, כולם מנסים... אז מה עשית? אז כאילו, איך עשית דבר כזה? הוא הפך אותם. נכון. נכון. יפה. כאילו הם... אז הוא העביר אותם ממצב למצב. מה עשית? ואז, ואמרו אליו, מה נעשה לך ואשתו קיים מעלינו, קיים הולך וסוער. אז זה נכון, מה שמותי מהיר, שכל הרקע כאן הוא רקע של תשובה מהיראה. הם לא באמת חוזרים בתשובה, המלאכים, תכף נראה את התשובה שלהם איתו. הים הולך וסוער, מישהו מכוון להם אקדח אל הרקה. אבל עדיין, יונה מעביר אותם כאן איזשהו תהליך.
אין אתאיסטים
בשוחות. כן, בדיוק. אין אתאיסטים, יפה. מי אמר אותו? שפט הזה? שפט יפה. מה? אז שמעתי השבת משהו יפה מהרב מיכה הלוי, הרב של העיר שלנו. הוא אומר, אנחנו רואים בסליחות, ספרדים, שום, הר ישראל, שמו שארית ישראל, ואל יובד ישראל, אומרים? שמה ישראל. ואז שומר גוי אחד, שמו שארית עם אחד, ואל יובד עם אחד, אומרים? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז אותו דבר, לא? אז הוא אמר, זה לא אותו דבר. שמה ישראל זה מה ש... כולם אומרים שהם בצרה. כשיהודים בצרה, שמה ישראל, הוא לא אומר שמה ישראל, השם אלוקינו, הוא אומר שמה ישראל. מה הכוונה? אני חלק מעם ישראל. להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה עוד מדרגה. אבל המדרגה הפשוטה של הפשוטים, של הזה, כמו שאמרת, בשוחות, שמה ישראל! סטארי. ואמרו אליו, מה נעשה לך? ואשתו קיים מעלינו, קיים הולך וסוער. כן, תגיד, אז אם יש השגחה, אז אולי אפשר לתקן. והוא הולך איתם עד הסוף. ויאמר עליהם, לא תהיה כאן ברירה. אתם סובלים בגללי. סעוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. אין ברירה. אומר, אין ברירה. לא כל דבר אתה יכול לעשות עם. לפעמים צריך את הרע להוריד. נכון? זה ההבדל בין שני הבתים הראשונים של הפיוט האהוב על אחינו האשכנזים וגם על כל ישראל, כי הנה כחומר ביד היוצר. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מעריך וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבית ועל תפן ליצר. המשל הוא היוצר עם החומר, שעושה קד. מה מיוחד בדבר הזה? החומר הוא רך, התנועות הן רכות, ושום דבר לא הולך לאיבוד. כל החומר הוא בתוך הקד, נכון? זה שלב א', חסד נוצר. אבל בדרך כלל זה לא הולך, אז מה צריך? כי הנה כאבן ביד ה... מסתת. פה כבר צריך להוריד חלקים. אתה לא יכול... האבן פה לא תיכנס אם לא תיתן לה בראש. ברצותו אוחז וברצותו מקטט. כן, אנחנו בידיך מחיה וממוטט. לברית הבית. יש דברים שזה, יש דברים שצריך למוטט אותם. שם זה כתוב בטף, להמית אותם. אז אומר יונה, אנחנו ביחד לא נגיע לחוף. אם לא יאורו כל מלאכיה, איך אתה תגיע הדוגית לעשות? פה מישהו צריך לזרוק אותו לים. עכשיו, אני מחזיר אתכם רגע למלאכים. אמרתי, מלאכים זה אנשים קשוחים. הם רואים את המוות מול העיניים. המוות הוא הידיד הכי, הוא בן בית אצלם. אז אתם רואים שזה המצב. והוא אומר לכם שזה המצב. אז מה אתם יודעים להתלבטות? תפסו, זרקו אותו. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. הם לא רוצים לוותר עליו. מה אתם זה? מה הסיסוס? במאפיה, אין ספקות, אתה רוצה כדור, קבל כדור, אין בעיה, קבל כדור בראש, מה אתם בכלל... המפגש שלהם עם יונה, עם איש אמת, זה לא הפעם היחידה במקרא שאנשים מאוד מאוד חיצוניים פוגשים איש אמת והמפגש מזעזע אותם, כמו רות ונעמי, כן, כמו אביגיל ודוד, או כאילו אתה פוגש איזה מישהו שאתה אומר, האדם הזה טלטל איתה את המציאות, אז הם פוגשים כאן איזה אדם שכל הוויית החיים שלו היא אחרת, כל הוויית החיים שלו היא שונה, הם לא רוצים לוותר עליו, חבל להם. אז הם נורא נורא מתאמצים. ובסוף מה? ויקראו אל אדוני. הם מגיעים למעמד של תפילה. כלומר, הם ממש חוזרים בתשובה. ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה. הם לא רוצים לקחת, שחלילה האדם שלו יהיה עלינו. מלאכים, קשוחים, לך תדע כמה אנשים הם הרגו בדרך. פיראטים כאלה. ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. פסוק של השגחה. ויסו את יונה ויתילו אל הים, ויעמוד הים מזה פה, ויראו אנשים יראה גדולה את אדוני, ויסבחו זבח אדוני, וידרו נדרים, חזר אומרים שהם יתגיירו. אבל זו תשובה מיראה. ויראו יראה גדולה. המפגש עם ההשגחה האלוקית בכל עוזה, בכל עוצמתה, מוליד יראה. תשובה של גויים. תשובה מהירה. עכשיו, ננסה רגע להבין את מה ששאל מוטי. אנחנו אוהבים הרי ללמוד תנ"ך בתלת ממד, כן? אז תנסו רגע לקלוט את הרגע הזה שהם מחזיקים את יונה מעל הספינה ועוזבים אותו. ברגע הזה מה קרה ליונה? זהו. הוא אומר, נגמר. הסיפור נגמר. הוא ברגע הזה כבר מת. הוא מת. הוא אחרי הכל. כשהיינו ילדים בשכונה, היה איזה בחור אחד שאנחנו היינו מפחדים ממנו. היה ככה, התחכך בעולם הפשע, קרא לזה כך. ומדי פעם היה גם, כל פנים, הוא פעם אחת היה לו רובי אוויר, הוא הלך ברחוב, ראה את חבר שלי וירה לו ברגל, ככה, זה היה טיפוס. אז שמרנו מרחק בריא. יום אחד שמעתי שהוא היה גם היה לו הרבה מאוד בעיות אישיות, לא שהכרתי אותו יותר מדי לעומק, אבל הוא היה באור המקיף של ה... יום אחד שמעתי שהוא ניסה להתאבד בצבא. אבל הוא לא הצליח. הוא ירה לעצמו בראש ולא הצליח. הוא החזיק את הרובה בזווית לא נכונה. החזיק אותו במקום ככה, החזיק אותו ככה. אז נפגע לו חלק מהמוח. הוא קצת צולע. וקצת נפגע לו הדיבור, אבל הוא חי. מה חושב אדם? הוא כבר היה מבחינתו מת. זהו, הוא כבר ויתר על החיים, והקדוש ברוך הוא לא ויתר עליו. זה בעצם האמירה. זה סוג של טלטלה שאנחנו לא יכולים לתאר אותה. הוא חזר בתשובה, הבחור הזה. לפי היכולות שלו הוא פגוע וזה, מגיע לבית כנסת, מתפלל, נלך תפילים. כאילו, כל ימיו... הוא, ככה אני רואה את זה. אני מגיע להורים שלה, אני רואה אותו מדי פעם. זה נראה שכל ימיו הוא מנסה לחפר על ה... על ה להודות לקדוש ברוך הוא שהשאיר אותו, ולחפר על, ה, על, ה, על הטעות הזאת. זה מישהו כאילו שחוזר מהמתים. הוא כבר מת. כשהמלאכים עזבו את יונה, והוא מבין בדיוק לאן הוא הולך, הים סוער, הוא כבר אחרי הוידוי, אחרי שמה ישראל, אחרי הכל. הוא כבר מת. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויונה במי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממעי הדגה. יש פה דג ודגה, כן? חזל אומרים, היה דג, אחרי זה דגה. ביומר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. יונה כבר אמר לעצמו, אני כבר אמרתי שאני אבוד. כי היה ברור ליונה שהוא ייתן את הדין גם בעולם הבא, כי הוא התאבד בעצם. מאוד מזכיר את אליהו, וישאל את נפשו למות. יונה הרי בעצם התאבד, לרדת לספינה ולהגיד להם, תזרקו אותי, הם זרקו אותך, אבל אתה בעצם היית הגורם המזמן, אז הוא ישלם מחיר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. שנייה, רגע. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. אני כבר הייתי אבוד, ופתאום מה קרה לי? אך אוסיף להביט אל חל קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני. אז אנחנו לומדים שיונה לא ישר, איכשהו נחת בים, הגיע לוויתן. הוא קודם כל טבע, קודם כל בלם מים. מישהו כאן פעם חווה חוויה של מצוקה נשימתית בתוך מים?
לא נעים.
לא נעים. פעם הייתי בבריכה עם איזה חבר, הוא שיחק איתי וזה, והטביע אותי. והוא כאילו לא קנה את הזמן, הוא פשוט לא עזב אותי, ואני עוד שנרגשתי שאני מת. והוא לא הבין, בסוף פשוט הצלחתי בכוחות אחרונים לצלול יותר עמוק מהיד שלו, ולצאת מהצד השני לבריכה בכחול כבר כולי עם אשן מהאוזניים. אז יונה כבר היה בשלב הזה שאתה מרגיש את החמצן מתחיל להיגמר לך במוח, ואת המוח מתחיל להתאבן. ופתאום ברגע הזה הוא מקבל חיים. אני אמרתי, עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. לקצבי הרים ירדתי, אני יורד למטה, הארץ בריחיה בעדי לעולם, הארץ סוגרת עליי, הוא רואה את הארץ, את הים, את הארץ נסגרת עליו, ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. שנייה. בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. משמרים אבל ישב חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסביך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על אדוני. אז תכף אני נותן לך לשאול, אבל רק אני אומר, לשאלת מוטי, החוויה כל כך עמוקה של יונה, שאחרי שהוא ויתר כבר על עצמו ועל חייו, על העולם הזה ועל העולם הבא שלו, הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, החסד האלוקי הזה, מרכך אותו קצת. הוא מוכן, עוד פעם, לצאת. הוא כבר לא היה פה. הוא כאילו קיבל חיים חדשים. מהמקום הזה הוא יכול טיפה יותר לראות אולי גם את החסד האלוקי. התפילה פה היא תפילה על קרבת אלוקים. והתפילה פה היא גם, היא תפילה של תשובה מאהבה, ולכן היא כתובה בלשון עבר. קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. זה התשובה מאהבה שהיא מובטחת לאדם לבוא. יונה מרגיש בפרק הזה כמה גדולה אהבה אלוקית אליו, ואולי לכולנו, שאחרי שכבר, זה כבר... אני כבר התייאשתי מעצמי, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, וזה כמובן שיקוף לנינווה. אתה כבר התייאשת מנינווה, הקדוש ברוך הוא עדיין לא התייאש מהם. זה לא יהיה השיעור האחרון שיונה יצטרך לעבור. כן, אביאל, מה רצית לשאול?
אני אומר,
שזה
קשה למה שאמרת בהתחלה. בהתחלה אמרת,
נכון.
כן. כן.
נכון, יפה.
כן.
מה זאת אומרת לא יקרה? מה אתה עכשיו רוצה להגיד לנו שהספר הזה לא קרה? אתה כמו הרמב"ם מביא פה דעות ברמב"ם במורה נבוכים שדברים לא היו. בסדר, הבנתי מה שאתה אומר. כן, נכון, אנחנו רואים שהתפילה הזאת היא בעצם סוג של ביטוי של יונה, מספר בעצם את סיפור חייו, ולענייננו העיקר פה זה שאחרי שיונה כבר התאבד בעצם, הקדוש ברוך הוא התמלא עליו ברחמים ונתן לו חיים חדשים. והמקום הזה, הוא כאילו מבין שהוא קיבל את החיים רק לטובת מטרה אחת, ויאמר אדוני לדג, סליחה, ואני בכל תודה אסביך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על אדוני, הוא נודר למלא את שליחותו, ורק אז, ויאמר אדוני לדג ויכה את יונה על היבשה, ויהי דבר אדוני ליונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. פשר הקריאה, תוכנה, עניינה, בסיום הספר,